שלום וברכה, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר בראשית, פרק כף, פסוק א', וישא אברהם, וישא משם אברהם ארצה הנגב, וישב בין קדש ובין שור, ויגור מגרר. אם כן, אברהם נוסע, אבל מאיפה? משם. היה אפשר להגיד, וישא אברהם ארצה הנגב, הרי ברור שאם אדם נוסע, זה הוא נוסע משם, תמיד מהמקום שבו הוא נמצא. אלא יש פה הדגשה שהנסיעה היא בגלל מה שהיה שם. מה זה מה שהיה שם? מצאנו ברש"י שני פירושים שהאמת היא משלימים זה את זה. פירוש אחד, שכיוון שחרבו הכרכים, סדום ועמורה, בטלו עוברי דרכים, ואז אין לאברהם את מי לקבל באוהלו, אז הוא נוסע למקום אחר. וזאת אומרת שזה תואם את המגמה של אברהם, של עשיית החסד, לעומת אנשי סדום שהרסו את אפשרות עשיית החסד בעולם. פירוש שני אומר רש"י, להתרחק מלוט, שיצא עליו שם רע שבא על בנותיו. מה רע לו לאברהם להיות קרוב ללוט? הרי אברהם קרוב לכל העולם כולו, וכל העולם כולו מושחת הרבה יותר מלוט. אז מה קרה לאברהם שהוא צריך להתרחק מלוט? הרי אברהם דרכו לקרב את כולם. אלא זה בעצם אפשר לומר אותו העניין. לוט, על ידי המעשה שלו עם בנותיו, מעלה את הניצוצות התמונים בתוך סדום. וזה דבר שהוא בשלב הזה של התהוות האומה בימי אברהם עדיין בלתי אפשרי להכיל. כלומר, רק כאשר האומה תגיע לבשלות מספקת, יהיה ניתן להכיל בתוכה גם את הניצוצות שבאים מסדום ועמורה, בדמות עמון ומואב, רות המואביה ונעמה המונית. לכן אפשר לומר שיש פה איזה מין תהליכים של ערך הפיים, של שיקולים שהם לאורך דורות רבים, שלא תמיד גלויים באופן מיידי, אבל צריך להמתין. אז זה מה נקרא, וישא אברהם משם ארצה הנגב, וישב בין קדש ובין שור, ויגור בגרר. איפה זה? גרר. גרר, לפי כל הנתונים שבידינו, לפי המקורות השונים, זה על החוף בין עזה לבין רפיח. בדיוק אותו חבל שקרא גוש קטיף, זיכרונו לברכה, מהרה ייבנה, ושם זה המקום שבו אברהם מתיישב. מעניין, למה דווקא שם? הרי יש לו בין קדש ובין שור, שם הוא יושב, יש לו שם הרכוש שלו, הצון והבקר, אבל הוא גר בגרר. כלומר, הוא מזמין את עצמו לאזור גרר. מה יש בגרר? מבחינה גיאוגרפית, גרר נמצאת על הדרך הבינלאומית שמובילה ממצרים לאסיה, הקטנה, לבבל, כולי. כלומר, זה בשביל מה, זה צומת בינלאומית, וזה גם על חוף הים, והים זה בכלל פתיחה של אפשרויות נוספות של קשר עם האנושות. כלומר, אברהם יוצא מן הבידוד של אזור חברון, הררי, מקורב לסדום ועמורה, והוא עובר אל הקוסמופוליטיות הגדולה. הוא מעוניין במפגש עם האנושות על ערוץ התקשורת העיקרי של אותם הימים, ולכן הוא גר בגרר. ויאמר אברהם, עכשיו יש פה שאלה, הרי הקדוש ברוך הוא הודיע לו לפני כן שעומד להיוולד יצחק. מה הוא הולך לעשות שם עכשיו? יצחק, עד רבה, זה ההתייחדות הלאומית. וכאן הוא רוצה כנראה להשלים את ההתייחדות הלאומית שלו על ידי קשר עם אומות העולם. זה בינתיים, נכון מה שאני אומר, לפי פשוטו של מקרא, אנחנו נראה כמה קושיות על מה שאמרתי עכשיו. בואו נראה מה ההמשך. ויאמר אברהם אל שרה אשתו, אחותי היא. למה הוא עושה את זה? כן? נכון, הוא מפחד שיהרגו אותו. נכון, מה? כמו כשהוא ירד למצרים. ואומר אברהם אל שרה אשתו, אחותי. וישלח אבימלך מלך גרר, ויקח את שרה. עכשיו, מה הקושי פה? הקושי התוכני הוא ברור מאוד. אברהם מגיע לגרר עם אשתו, והוא, אפשר לומר, מופיע כאישיות פרטית, אדם פרטי, שלא יודעים אפילו מי זאת אשתו, אם זה אחותו או אשתו. הוא נמצא שם לבד בעצם, כמעט. אולי יש לו כמה משרתים, אבל לא הרבה יותר מזה. כן, כל המשרתים הוא משאיר באזור שבין קדש לבין שור, והוא גר בגרר, מגיע לבד. נשאלת השאלה, איך ייתכן שלא יודעים מי הוא אברהם? הרי כמה פרקים לפני כן למדנו שאברהם עושה מלחמה בראש קואליציה של מלאכים, כובש את עבר הירדן המזרחי וחלקים גדולים של עבר הירדן המערבי, מנהל שיחות מדיניות עם מלך סדום ועם מלך שלם. כלומר, הוא אישיות בעלת שיעור קומה עצום לפי הנתונים של אותם הימים. הוא אדם מפורסם. איך ייתכן שהוא מגיע לגרר פתאום כאדם פרטי והוא צריך להסתיר את הזהות של אשתו? מה זה? מה זה שינוי השם? אז מה, אז בגלל זה, בגלל שהוא אברהם, אז עכשיו הוא הפך להיות יהודי פשוט? לא, צריך משהו הגיוני, משהו סביר.
אחד הרבנים פה סיפר לנו שפעם לא היה פייסבוק, הוא אומר, אני לא יודע, לא הכירו את הפרצוף.
אתה אומר שמאחר, ואחד הרבנים גילה לך שפעם לא היה פייסבוק, אז לא ידעו את הפנים, ולכן זה יכול להיות. אני לא אומר שלא, ייתכן, במיוחד. שאנחנו רואים שכל הרכוש שלו והעבדים שלו הוא משאיר באזור שבין קדש ובין שור.
איפה אנחנו רואים שהוא
השאיר את כל הרכוש שלו? איפה אנחנו יודעים? הנה, זה כתוב במפורש. אני קורא פסוק א', וישא משם אברהם ארצה נגב וישב בין קדש ובין שור, ויגור בגרר. כלומר, הישיבה, מקום ישיבתו, זה בין קדש ובין שור. אבל הוא מגיע לגיחות בגרר, ושם הוא מופיע כאדם פרטי. זה יכול להיות, אם כן. ברור, זה מה שאמרנו. אז אם כן, זה לא בלתי אפשרי ליישב באופן הזה. אבל אני חושב אולי להציע משהו אחר. ייתכן מאוד שהמעשה הזה שמתואר כאן לא יתרחש בזמן שמתואר כאן. אלא בזמן הירידה של אברהם למצרים. כלומר, מדובר במשהו קדום הרבה יותר, כשאברהם, שמו לא היה אברהם, אלא עדיין אברהם, וכאשר הוא עדיין לא קנה לעצמו מעמד, ואז הוא נוסע למצרים, עובר דרך גרר, הוא עדיין אדם פרטי. במיוחד שאם אנחנו הרי אומרים שזה יתרחש אחרי מצרים, הרי פרעו כבר לקח את אשתו בזמנו, אז למה הוא חוזר על אותה הטעות? אלא מה? מוכרחים אנחנו לומר ביוק הפוך. הוא היה אצל אבי מלך, ודווקא זה עזר לו הסיפור הזה. אבי מלך לא קרב אליה. לכן הוא חשב לחזור על התוכן הזה גם במצרים. כך שייתכן מאוד שפה מדובר בזמן הקדום יותר. אז למה זה מופיע פה? ולמה התורה קוראת לו בשמו המאוחר? אם אני צודק. אגב, לא רק אני אומר את זה, גיליתי שזה מובא גם בתרגום יונתן, המיוחס ליונתן בן עוזיאל על הפרשה הזאת. כן, זה לא של יונתן בן עוזיאל. התרגום האמיתי של יונתן בן עוזיאל זה רק על הנביאים. התרגום הנקרא יונתן בן עוזיאל על התורה הוא לא של יונתן בן עוזיאל, אבל קוראים לו תרגום יונתן בן עוזיאל. אז בתרגום המיוחס ליונתן בן עוזיאל באמת מובאת הדעה הזאת. שהמעשה הזה מתרחש כשאברהם עוד לא היה מפורסם והוא היה בדרך למצרים. שוב תשאל השאלה, אז אם כך, למה התורה הכניסה את זה כאן? כי הרי זה נכון שאין מוקדם ומאוחר בתורה, אבל יש היגיון לסדר של התורה. צריך להבין מה ההיגיון. ההיגיון הוא פשוט מאוד. פרשת וירא היא הפוכה מפרשת לך לך. לך לך היא הפרשה המתארת את אברהם כנוהג לכתחילה במידת החסד ולא במידת הדין. ופרשת וירא מתארת לפנינו את אברהם כעסוק במידת הדין. ואז נתקבצו ביחד כל הסיפורים של אברהם, בעלי אופי של שימוש במידת הדין מצד אברהם, כפי שאנחנו נראה עוד מעט. עד כאן מובן. אבל זה לא מונע עדיין את הפרשנות של רשי, שאומר להתרחק מילות, הוא מפני שחרבו הקרחים. כי הרי אחרי שהסיפור משובץ כאן, אז הוא מקבל את ההיגיון של הסיפור הקודם. כן, כאילו הסיפור הקודם הוא רקע. ובכן, רבותי היקרים, הווה נמשיך. ויאמר אברהם אל שרה, מה?
למה פה עדיין נכון
מדוע התורה מקבצת ביחד את כל הסיפורים שקשורים למידת הדין? מסיבה פשוטה. מטרתה של התורה להגיע למצב של איחוד המידות. כלומר, הזהות של עם ישראל נוצרת לא מן החסד לבדו ולא מן הדין לבדו, אלא מהאיחוד ביניהם. ולכן צריך לתאר לפנינו את הטרנספורמציה, את ההשתנות הפנימית שעבר אברהם, ממאמץ מידת החסד למי שמסוגל להכיל בקרבו גם את מידת הדין. אז לצורך זה מובאים ביחד הסיפורים האלה. זה לא הסדר ההיסטורי, מזמן, לא קרה כלום. לא, כי זה הכין אותו לזה, זה הכוונה. הרי כל דבר, כל שינוי שאני עובר, אני עובר אותו בגלל שיש לי הכנה לעבור אותו. יש לי מסוגלות עקרונית לעבור אותו. אז אכן יכולים להיות שורשים לשינוי הזה גם בתקופה הקדומה של אברהם. מובן? טוב. פסוק ב'. ויאמר אברהם אל שרה אשתו, כלומר אל הכוונה על שרה אשתו, אחותי היא. וישלח אבימלך מלך גרר ויקח את שרה. אגב, מאיזה עם הוא אבימלך? מה? לא שומע. מאיזה עם הוא אבימלך?
פלישתי.
מי שענה כך, אני לא רואה כי אני בלי המשקפיים, ינמק, מניין לא זאת. איפה זה כתוב בפסוק?
זה לא כתוב.
אז זה לא כתוב, אז זה סימן שהוא לא פלישתי, פשוט מאוד. במיוחד שאבי מלך, זה לא שם פלישתי בכלל, זה שם שמי. הפלישתים הם לא שמים, כן. יש, בימי יצחק, יש לך אבי מלך, מלך פלישתים, גרר. אבל פה בפרשה הזאת אבימלך איננו מופיע כפלישתי, ולכן אין לנו שום סיבה לחשוב שהוא פלישתי. כן.
אפשר ללמוד מיצחק שהוא כנראה אותו?
אפשר ללמוד מזה על זה. השאלה היא אחרת. מדוע אותו אבימלך שאיננו פלישתי נקרא פלישתי בימי יצחק? כשנגיע לשם צריך לענות. בסדר? יש לזה השלכות על ביקורת המקרא ועוד כמה דברים. טוב.
כאילו כל
מלכי פלישתים
נקרא
אבימלך,
כמו
שמלכי מצרים נקרא אתה מרקשה ממה שאמרו. אני קורא מה שכתוב. יש לנו כלל שקיבלתי מרבותיי, שכדי לדעת מה התורה אומרת על משהו, צריך לקרוא בתורה. וזה נדע שזה מהפכני, אבל למרבה הפלא אני קורא כאן בטקסט, ואני רואה שלא נאמר על אבימלך שהוא פלישתי, ולא עוד אלא שהוא נושא שם שמי, ואז אני מרשה לעצמי מסקנה נועזת, הוא לא פלישתי, הוא שמי. מעניין, אפשרי. טוב, ואז יש לך קושיה מיצחק, כשנגיע נדבר, בלי נדבר. וישלח מלך גרר ויקח את שרה. עכשיו, מעניין מאוד ההתנהגות הזאת. מלך שומע שיש איזו אישה יפה, שולח, לוקח אותה. תשאל, אולי את מעוניינת, לא מעוניינת, רוצה להתחתן איתי, לא רוצה, מה זה הדבר הזה? מלך, יפה. זאת אומרת, הנתונים של התקופה הקדומה, וגם עד היום הזה בכמה מדינות, שהמלך הוא מעל החוקים של ההסכמה, של ההסכמה של האישה, הרי אין אישה מתקדשת אלא מדעתה. אבל למלך זה משהו אחר. אגב, ככה ההלכה, ביחס למלך ישראל גם כן. כן, שמלך ישראל שולח בכל גבול ישראל לקחת לו נשים. אז הוא לא שואל אותה, אני מסכימות. אז לכן אבי מלך בעצם מתנהג כפי הנורמה המקובלת אצל המלכים באותם הימים. אז יכול להיות בסדר גמור, כן? במרכאות. טוב, בואו נבדוק. פסוק ג' ויבוא אלוהים אל אבי מלך בחלום הלילה. ויאמר לו, הנך מת על האישה אשר לקחת, והיא בעולת בעל. כלומר, חייב מיתה. למה? לקח אשת איש, מה זאת אומרת? זה חלק משבע מצוות מנוח. איסור גזל, איסור עריות, כמה דברים כאלה. כן, הרי בן נוח אסור באשת חברו. אז הנך מת על האישה אשר לקחת, והיא בעולת בעל. ואבי מלך, מה אני אמרתי? שמה, זה נורמל לקחת אשת איש? ואבי מלך לא קרב אליה. ויאמר, אדוני, הגוי גם צדיק תהרוג? זה מעניין, יש פה טרוניה. א', אני בסדר. שתיים, אתה בעצם הרגת כבר גויים אחרים. אם אנחנו לוקחים מזה על הרקע של סדום ועמורה, זה מובן. אתה בעצם הרגת את דור המבול, הרגת את סדום ועמורה. עכשיו אתה רוצה בעצם להרוג כל העולם כולו. זה טענה נגד האלוהות, שהאלוהים הוא עוין את האדם בעצם. מחכה לו בפינה, מפיל עליו תיק. זה טענה קדומה, שחוזרת מדי פעם במהלך ההיסטוריה, שהאלוהות היא גורם מפריע בנפש האדם. לכן צריך לשחרר את האדם מאלוהים. מעניין, הפלישתים האלה, הפלישתים, אנשי גרר האלה, כנראה סברו שהמוסר איננו זקוק לאסמכתה אלוהית. אלא כנראה לפי שיטתם, המוסר הוא צו קטגורי של התבונה, ולכן אין צורך שאלוהים יתערב. אדרבה, כשהוא מתערב הוא עושה בעיות. קאנט אומר את זה? מעניין. באמת, אתה בטוח שהוא אומר שזה צו קטגורי של התבונה? כן? לא, מעניין. עכשיו, זה נכון. עכשיו, באחד המפרשים של התורה, המלבים, על הפרשה הזאת, כותב בדיוק שאבימלך סבר כמו קאנט. כן, הוא מביא ש... הוא לא כותב את השם של קאנט, הוא אומר, יש פילוסופים, נכון, יש פילוסופים, שאומרים שהמוסר איננו זקוק להיות מת האלוהים, וזאת הייתה הסברה של אבימלך. יצוין שהמלבים ביקר זמן רב בקניגסברג, במקרה, כן, עירו של קאנט. אז זה כבר נמצא פה, כן, אז יש טענה של אבימלך, כן? הוא אדם תבוני. ואבימלך לא קרב עליה, ויאמר, אדוני הגוי גם צדיק תהרוג. הלא הוא אמר לי, אחותי היא, והיא גם היא אמרה, אחי הוא, בתום לבבי ובניקיון כפי עשיתי זאת. ויאמר אליו האלוהים בחלום, גם אנוכי ידעתי כי בתום לבבך עשית זאת. ואחסוך גם אנוכי אותך מחתולי, על כן לא נתתיך לנגוע אליה. כנראה שאבימלך היה חולה, ולכן לא יכול היה לקרב אל שרה. אבל כל הסיפור הזה ממש לא מובן. זה נשמע כמו בדיחה אחת גדולה. אלוהים אומר לו, אתה יודע, אתה חייב מיטה. הוא אומר, מה פתאום? אני לא ידעתי שהיא אשתו בכלל. נכון, גם אני יודע. אז מה, על מי עבדת? מה זה הצחוק הזה? או שהקדוש ברוך הוא יודע ששרה, שאבי מלך לא ידע את זהותה של שרה, או שהקדוש ברוך הוא לא יודע. בכל מקרה, זה יוצא לא טוב. נכון? דבר נוסף, הוא אומר, הרי מה הטענה של אבי מלך? הוא אומר, בתום לבבי ובניקיון כפיי. מה הקדוש ברוך הוא אומר לו? בתום לבבך עשית זאת, לא בניקיון כפיך. אז יש כבר איזה רמז למשהו כאן, אבל זה לא ברור. ויאמר אליו, ואתה, עכשיו עוד יותר מסובך, תודה רבה, עוד יותר מסובך, הפסוק הבא. ואתה, השבש את האיש, כי נביא הוא. מכיוון שהוא נביא, צריך להחזיר לו את אשתו. מה משתמע מזה? אם הוא לא היה נביא, לא היה אכפת לי. אבל תשמע, הוא חבר שלי, אני מדבר איתו הרבה. ולכן, תעשי לי טובה. זה לא... כן? תחזיר לו את הרכב. כן? זה כמו שפעם, הפלסטינאים גנבו את הרכב של הרב עובדיה יוסף. אז זה היה ממש לא נעים. ממשלת ישראל פנתה אל הרשות שימצאו את הרכב. מצאו. כן? אז זה נשמע כאילו, סתם ככה רכב, לא אכפת לנו. אבל הוא אדם חשוב. כן? כאילו הקדוש ברוך הוא אומר לאבי מלך, תשמע, זה לא נעים. הוא נביא. תחזיר לו את אשתו. כל האווירה המוסרית פה היא בעייתית לחלוטין, לכאורה. כן? רצית לשאול משהו?
יכול להיות
שאבי מלך
יתעורר
באמצע החלום?
יש סיבה מיוחדת שכתוב בחלום פעמיים?
איך, מה אתה מציע?
שאבי מלך אולי יתעורר באמצע?
שאבי מלך יתעורר באמצע, יכול להיות. אז מה? יכול שהוא מצטער, אבל איך זה עונה על השאלות שלנו? זאת שאלה בפני עצמה, אבל אנחנו עסוקים בשאלה אחרת. ולכן אני לא יכול להתייחס לשאלה אחרת כשאנחנו עוד לא פתרנו את הבעיות שלנו. בסדר? אז איפה היינו? כי נביאו. טוב, צריך להבין משהו אחר. למה אברהם בכלל חשב שהוא צריך להגיד על אשתו שהיא אחותו? למה כשהוא מגיע למקום, הוא לא יכול להגיד, זאת אשתי.
זכאי למואב.
מה?
זכאי למואב, כמואב השני.
מה, בשביל הכסף? כלומר, הוא רצה שיקחו את אשתו ושיתנו לו כסף? זה הסיפור. ככה הפכת את אברהם מוכן לתת את אשתו? לא. היית אומר את זה על הרב שלך? נו, באמת.
היו הורגים אותו.
זאת אומרת, בישה היו הורגים אותו. יפה. עכשיו, מה נתן לאברהם את ההרגשה שעשויים להרוג אותו? זה לא סתם, אדם מגיע למקום, הוא לא חושב על המקום שעשויים להרוג אותו. אומרים חז"ל, שכאשר הוא הגיע לעיר, הדבר הראשון ששאלו אותו זה, תגיד, זו אשתך או אחותך? במקום לשאול אותו אם הוא רוצה לאכול ולשתות. זאת אומרת, הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא אמר לאבי מלך, אך סנאי בא לעיר, שואלי, על עסקי אכילה ושתייה שואלים אותו, או על אשתו שהיא אחותו שואלים אותו. עכשיו יוצא לפי זה שיש חטא. מהו החטא? לא חטא של אשת איש. אבל יש פה חטא של דרך ארץ. ואז יוצא שיש לנו פה תשובה לשאלה מעניינת ששואלת הגמרא, והיא, מפני מה גויים מתים? שאלה מעניינת, למה גוי מת? זה שיהודי מת, אני מבין. כי הרי היהודי קיבל את התורה. ברגע שאדם עובר על התורה, חייב מיתה, אז הוא מת. אבל הגוי לא קיבל תורה, אז למה שימות? כך שואלת הגמרא, כן?
יש את המוסר הבסיסי.
רגע, רגע. אז הגמרא אומרת, יש שבע מצוות בני נוח. אומרת הגמרא, גם זה לא טוב. למה? כי הוא התיר להם. התיר את השבע מצוות בני נוח, אבל הגמרא אומרת, כן, אבל... הם עדיין מחויבים כמי שאינו מצווה ועושה. מה זה אינו מצווה ועושה? זה מה שנקרא דרך ארץ, או מוסר בסיסי. זאת אומרת שהגויים מתים כשהם עוברים עבירות של דרך ארץ. נימוס. כן? הנימוס זה, תגיד בבקשה תודה סליחה, כשאתה לא אומר את זה, חייב מיתה. ברור? עכשיו, זה, הנחת היסוד שיש מאחורי הדיון הזה בתלמוד, זה שלא מתים סתם. צריכה להיות סיבה מוסרית למוות. אז כל אחד נידון ביחס לנורמה שהוא מודע לה. למשל, שאלה נוספת שיש במקום אחר בתלמוד. מדוע עמי הארצות מתים? עם הארץ, למה הוא מת? תלמיד חכם, אני יודע למה הוא מת. כי הוא יודע את התורה. אז אם הוא עובר על התורה, חייב מיתה. אבל עם הארץ, הוא לא יודע את התורה, למה שימות? אפילו יהודי. אומרת הגמרא, הם מתים בגלל שהם קוראים לארון הקודש ארון, ולבית הכנסת בית עם. מה זאת אומרת? מה הנורמה המקובלת על עם הארץ? הרי תורה הוא לא יודע. אבל כבוד. כבוד התורה יש לו. אז מתי הוא מת? אם הוא עובר עבירה על כבוד התורה. בסדר? עכשיו יש פה שאלה נוספת. מדוע צדיקים מתים? מה החטא? הגמרא מניחה שיש חטא תמיד. הצדיק מת כשהוא עובר על מידת חסידות. כלומר, הצדיק לא מסתפק בלעשות את החובה שלו, הוא נוהג לפי מידת חסידות. כשהוא עובר על מידת חסידות שלו, הוא מת. מה שאין כן אדם אחר שלו. זאת אומרת, כל אדם ואדם, לפי מידת המודעות שלו, בדרגות הטוב והרע, לפי זה הוא מתחייב. כן? זה הנחת יסוד של המוסר. לכן הקדוש ברוך הוא אומר לאבי מלך, ברור, לא על אשתי שאתה מת. אתה מת על משהו אחר. על זה שזה לא היה בניקיון כפיך, זה היה בתום לבבך, כלומר פורמלית על פי החוק היית בסדר, אבל זה לא בניקיון כפיים מצד הנורמה של הדרך ארץ, שמקובלת גם על הפלישתים, או על יושבי גרר. זה נכון. בואו. עכשיו, מה שאם כן פתרנו את השאלה של מה שהקדוש ברוך הוא אומר, אבל עדיין לא הבנו מה זה השבש את האיש כי נביא הוא. וכי אם הוא לא נביא, לא צריך להחזיר את אשתו? כל זאת ועוד, גדעון בפעם הבאה. שלום.